שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר משהו כמו 156 רברסי פלטפורמה.
נשמע לי טוב.
נשמע לי טוב. אנחנו מקליטים במשרד של אורי, המשרד הרגיל שלנו, ואיתנו נמצא בחדר, חוץ מאורי, אלן אורי.
אלן.
דביר גסנר. אלן דביר, ברוך הבא.
בוקר טוב.
דביר הוא עורך דין פטנטים ועורך פטנטים, ופנינו אליו, למעשה אני עכשיו דרך מכר משותף בטוויטר, שהציע, וכבר הרבה זמן יצאו להיפגש ולא יצא, והנה סוף סוף אנחנו נפגשים. והרקע לפגישה שלנו זה, אפשר להגיד, בלי להישמע בומבסטים יותר מדי, מלחמות הפטנטים העולמיות. אנחנו רוצים קצת לקבל הבנה למה נמצא מאחורי כל הנושא של פטנטים והמלחמות העדכניות, מה המצב החוקים, האם זה הולך לאנשהו, איפה ישראל נמצאת ביחס לשאר העולם, ושאלות כאלה, ואני מניח שהשיחה מפה תזרום. אז כפי שנאמר, דביר מהמשרד עורכי הדין שיין פרידמן, ונחיל בשאלה הבסיסית, מה זה פטנט?
מה זה הפטנט הזה פטנט?
הפטנט הזה פטנט, זה פטנט יפה מאוד. זה איזשהו תמריץ שהמדינה נותנת לממציאים, ליזמים, לחשוף את ההמצאה שלהם לעולם. במסמך הזה שנקרא פטנט, שהוא זמין לכולם, פתוח בספרייה, היום גם באינטרנט. ובתמורה לחשיפת הרעיון, לזה שלא שמרו אותו בבטן, הם מקבלים הגנה ל-20 שנה. מה זה אומר ההגנה הזאת ל-20 שנה? זה אומר שאם איזשהו מתחרה או כל אדם אחר בא ומיישם את הרעיון שמוגן בפטנט, יש להם זכות לתבוע אותו ולמנוע ממנו להשתמש בהמצאה הזאת.
למה בעצם צריך לתת תמריץ לממציא הפטנטים? ואם לא היה את התמריץ הזה, מה, איך היה נראה העולם לדעתך?
אז כנראה היו קוראים סיפורים, כמו שקראו בעבר, למשל, עם סיפור מפורסם של פלדת דמשק. הייתה לפני מאות שנים משפחה במה שהיום נקרא סוריה, משפחה של חרשי ברזל, הייתה להם נוסחה לאיזושהי סגסוגת פלדה, מספרים על החרב הזאת שהייתה חדה כמו תער, והיה אפשר לתפוס אותה בשני הקצוות, לכופף אותה ממש 180 מעלות, להחזיר אותה, הייתה חוזרת למצבה. אז לא היו פטנטים, המשפחה הזאת איפשהו השושלת נגמרה, ולקח מאז מאות שנים עד ששוב עלו מחדש על הנוסחה איך לייצר פלדה באיכות כזאת.
כלומר, הפטנט בעצם מאפשר גם להוגה, לממציא, ליהנות מפירות ההמצאה שלו בלי שכולם יגנבו אותו במשך 20 שנה, אבל אחר כך גם יש אר אנושות ליהנות
מהמחקר שלו. לעמוד על כתפי ענקים, מה שנקרא.
כן. דרך אגב, אני חייב לציין בהקשר הזה שאני שמעתי לא מזמן פודקאסט מצוין של רן לוי בנושא של פטנטים, והוא נותן באמת overview היסטורי מאוד יפה, ואנחנו פה רוצים להתמקד בעיקר על תחום התוכנה, כי זה מה שאנחנו עושים. אז בואו ניכנס לנעבור, נעשה fast forward מסוריה של ימי הביניים או מתישהו, להיום. אז מה מייצגים היום פטנטים בעולם התוכנה? אפשר גם אולי לתת קצת איזשהו רקע, לא יודע, על עולם התרופות, אם זה עוזר, אבל אנחנו בעיקר מתמקדים על עולם התוכנה. אז יש קשר בין הפלדה של פעם לבין שורות הקוד שאנחנו כותבים היום? איך זה בא לידי ביטוי?
יש קשר. המעניין הוא שיש מדינות שעדיין מסרבות להכיר בקשר הזה. למעשה, ברוב מדינות העולם מסתכלים על תוכנה כאל שורות קוד, כאל איזושהי יצירה שאפשר להקביל אותה אולי לספר, לאיזה הרי פוטר טוב. איך מגינים על יצירה כתובה כזאת? באמצעות זכויות יוצרים. הבעיה בזכויות יוצרים, שזה הגנה מאוד דווקנית, ספציפית. זאת אומרת, אם מישהו עשה copy-paste לקוד שלך, לסיפור של הארי פוטר, אתה יכול לתבוע אותו. אם הוא הבין את הרעיון לפנים אותו והלך וישם את זה בצורה אחרת, אתה בבעיה.
כן, אם הוא שינה את שם הגיבור, לצורך העניין, קיבלת כבר את זכויות היוצרים, אבל עדיין יכול להעתיק את עיקרי העלילה ממך מבלי להפר את ה...
נכון, זה בעצם החיסרון של זכויות יוצרים.
עד איזה רמה? אפשר לקחת קוד, לשנות לו את שמות המשתנים ו...
לא צריך ללכת לקיצוניות כזו, ברגע שברור שאתה ממש ישבת והעתקת, זכויות יוצרים פה חלות. הבעיה היא מה קורה, אם אתה קורא את הקוד, מבין, הולך, כותב אותו אולי בשפה אחרת, בצורה אחרת, אולי משפר אותו, אבל פונקציונלית התוכנה בסוף עושה את אותו דבר, אתה לא תוכל לתפוס את אותו מעתיקן באמצעות זכויות יוצרים. אתה צריך פטנט.
אוקיי. אז בזמן האחרון, מיד אתן לך להמשיך, אבל בזמן האחרון אני חושב שנתקלנו במשפט המפורסם של סן לשעבר, נכון היום אורקל נגד גוגל, ובסופו של דבר זה התמצא כל התביעה של אורקל, עד כמה שהבנתי הדלה מספקת, זה התמקד לאיזשהו חתיכת קוד שאורקל טענו זכויות יוצרים או פטנט עליו, אני לא יודע מה המונח הנכון, והשופט הלך, למד איזה כמה שעות וכתב את אותו קוד פחות או יותר, ואמר הנה אני שופט בבית משפט שבחיים לא למדתי מדעי מחשב, יכול לכתוב את אותה חתיכת קוד, אז אין לכם שום זכות לטעון שזה פטנט או שייך לכם באיזשהו אופן.
כן, זכויות יוצרים. נכון, בתחום הזה יש את מה שנקרא מבחן החדר הנקי, the clean room test. לא מדובר על חדר נקי של ייצור שבבים, אלא על מעין תרגיל מחשבתי. אומרים, בואו ניקח איזשהו מתכנת שלא מכיר את המטריה, נגיד לו מה התכנה הזאת צריכה לעשות, נושיב אותו בחדר נקי סגור בלי השפעות מן החוץ, ניתן לו לכתוב. אם יוצא משהו בערך אותו דבר לאותו קוד מקורי שטוענים להפרה שלו, אז כנראה שזה לא הפרה, כי כל בן אדם באופן טבעי היה מגיע לזה. הבסיס בזכויות יוצרים, האם הייתה העתקה בפועל או לא, מישהו הסתכל והעתיק. בפטנטים זה לא ככה.
העניין הוא גם בפטנטים שאתה צריך להיות מספיק מקורי. זאת אומרת, לא צריך להיות לפני כן מה שקוראים prior art,
נכון מאוד. כדי לקבל פטנט, בגדול אתה צריך לעמוד בשלושה תנאים. התנאי הראשון הוא, שתכף נרחיב עליו יותר בהקשר של תוכנה, שההמצאה שלך היא בכלל בתחום שמותר על פי החוק לקבל עליו פטנט. למשל במדינות רבות, על שיטות לטיפול רפואי בבני אדם, לא ניתן לקבל פטנט, לא רוצים ליצור איזושהי מונופוליזציה של הנושא. זה התנאי הראשון. התנאים השני והשלישי נוגעים למה ששאלת, הנושא של prior art, החדשנות שלך, מה שהיה קודם. התנאי הראשון מבין השניים האלה, זה חדשנות. השני נקרא התקנות המצאתית. מה זה אומר חדשנות? שאף אחד בעולם, אף פעם, בשום מקום, באף שפה, לא פרסם לציבור משהו שהוא אחד לאחד כמו ההמצאה שלך.
גם לא משנה אם הוא רשם עליו פטנט או לא רשם.
נכון, זאת אומרת,
אני על
שאלה.
על שריחת שרוכים בנעליים, יכול להיות שאין על זה פטנט, סביר גם להניח.
נכון.
אני לא יכול לרשום על זה פטנט.
נכון, כי כפי הנראה זה פורסם בהרבה ספרים ועיתונים ובלוגים וסרטונים ביוטיוב שמראים אנשים שרוכים נעליים. לכן אתה לא תקבל על זה פטנט. עכשיו, אבל השלב הראשון הזה של חדשנות, ברוב ההמצאות די קל לעקוף אותו, מאחר ובדרך כלל מה שאתה עושה הוא באמת ייחודי, אחד לאחד אף אחד לא עשה, עשו משהו דומה. ואז בא התנאי השני, וזה באמת המשוכה הגבוהה שצריך לדלג מעליה, של ההתקדמות ההמצאתית. ופה בוחנים את הדלטה בין מה שהיה קיים, בין הפריור ארט, לבין ההמצאה שלך. וההגדרה של החוק אומרת שאותה דלטה צריכה להיות כזו שבעל מקצוע ממוצע בתחום של ההמצאה לא יחשוב שזה היה משהו מובן מאליו. לדוגמה, דוגמה קלאסית שנותנים, העיפרון עם המחק בראש שלו. היה על זה משפט מפורסם בארצות הברית לפני למעלה מ-100 שנה, מישהו חשב על הרעיון לחבר ביניהם והגיע הקייס לבית משפט ושאלו האם יש פה התקדמות המצאתית, הרי מחק בפני עצמו היה ידוע, העיפרון היה ידוע, רצועת מתכת, הרצועה שתופסת אותה מיחד הייתה ידועה. האם בעל המקצוע הממוצע בתחום היה חושב שיש פה איזשהו ניצוץ המצאתי או שלא? אני לא יודע מה אתם חושבים, אתם מוזמנים להגיד לי, רן ואורי. כן, אתה אומר בוודאי, השופט אז בארצות הברית אמר שלא, ועד היום מלמדים את הקייס הזה בבתי הספר למשפטים, כדוגמה למשהו שכנראה כן היה פה איזשהו ניצוץ המצאתי, וכנראה כן היה מגיע לפטנט.
תראה, אבל אני חושב, אתה יודע, להרבה דברים שקשורים ממשק משתמש יותר, נכון, אתה יודע, גם שאתה מעצב איזשהו דף באינטרנט, יש לך הברקה, פתאום אתה תשים את הכפתור, 3 פיקסלים משמאל למעלה. זאת ההברקה שלך, עכשיו יכול להיות, אתה יודע, זה יעשה את כל ההבדל לכל המשתמשים, אבל זה אולי לא מספיק חזק כדי להיות פטנט.
נכון, תראה, עיצוב וגוי בדרך כלל אלה דברים שעניינם זכויות יוצרים ולא פטנטים, אבל יש חריגים, במידה וה...
לא, אז נגיד במקרה של העיפרון, השופט החשיב את זה כזכויות יוצרים במקרה הטוב? אפילו זה לא.
אפילו זה לא, הסוגיה שם הייתה פטנט, האם מגיע לו פטנט או לא.
אז במשפט המתוקשר בין סמסונג לאפל, בסוף זה ירד לממשק משתמש.
היו שם בתביעה הזאת שישה פטנטים שאפל הוכיחה שהופרו על ידי סמסונג. שלושה מהם פטנטים רגילים, מה שאנחנו מכירים, פטנט לטכנולוגיה, לתוכנה, לחומרה. שלושה פטנטים זה מה שקרוי design patent, בעברית זה נקרא מדגם. זה סוג של פטנט, הוא לא בדיוק פטנט, מעין הגנה על עיצובים, עיצוב חיצוני של מוצר. במקרה הזה של אפל היה להם design patent על עיצוב של הגוי. והם הוכיחו למעשה שסמסונג הפרה גם שלושה פטנטים עיצוביים ושלושה פטנטים תוכנתיים.
כלומר, אם נגיד מזדה מעצבת מכונית לצורך העניין, לחברה אחרת אסור להשתמש בדיוק באותם קווי מתאר כדי שאולי לא יתבלבלו בין שתי המכוניות, אבל גם כנראה יש חוק שמגן על ה...
נכון מאוד.
עכשיו, האם ואני מחזיק פה את אנדרואיד שלי, את הסמסונג.
שואל שקט כדי שלא אפרים לו בפונטס.
נכון. וצריך לעשות על זה פטנט. ולך יש אייפון. האם מדובר בעיצוב הפיזי או בעיצוב הממשק המשתמש שמשתקף על ידי תוכנה?
גם וגם.
אז למה הם לא תבואו את גוגל? כי זה מריץ אנדרואיד.
תראו, צריך להבין שבקרבות האלה בין הענקיים, השיקולים שלהם לגמרי שונים, השיקולים שלהם הם עסקיים תיאוריים. הם חושבים את מי לתבוע, לא לפי מי באמת הפר, או מי העתיק, או מי עשה משהו דומה.
אלא מי יכול...
את מי הם רוצים להוציא מהשוק, את מי הם רוצים לקנוס באיזה מיליארד דולר, נגיד מי הם רוצים להוציא צו מניעה, יש כל מיני שיקולים, הרי אתם יודעים למשל שמייקרוסופט מקבל את סדר גודל של דולר תמלוגים על כל מכשיר אנדרואיד שנמכר, זאת אומרת יש פה הרבה דברים מוזרים, ומה שאני מנסה להגיד שכל הפוליטיקה הזאת של הפטנטים והקרבות בין חברות הענק, פחות נוגעים לנו בישראל, אין לנו פה חברות בסדרי גודל כאלה, אין לנו מלחמות כאלה. גם החברות הישראליות שיוצאות לחול לעולם ומצליחות, בדרך כלל השיקולים שלהם, אם לקבל פטנט או לא, אם לתבוע או לא, הם שונים לחלוטין מהשיקולים של חברות הענק כאלה. סתם כדי לסבר את האוזן, אותה מיליארד דולר שסמסונג הייתה צריכה לשלם לאפל, המחזור השנתי של סמסונג הוא בערך 250 מיליארד דולר. זאת אומרת, נתנו איזשהו פיפס קטן. מה שאפל לא הצליחה לקבל, זה צו מניעה נגד סמסונג, נגד מכירה של המכשירים החדשים. קיבלה צו מניעה נגד מכשירים אנטיקה, שגם ככה כבר לא נמכרים.
זה גם רק באירופה, לא? שזה סיפור אחר.
לא, רק בארצות הברית. כן.
כן, באירופה יש עוד הליכים. בקיצור, מה שאבל כמובן אפל רצתה, זה באמת אותו צו מניעה, שיסגור את הברז וסמסונג לא תוכל למכור. הם כרגע לא הצליחו לעשות את זה נגד... המכשירים מהקווים החדשים של סמסונג. זה מה שעניין אותם בגדול.
יש איזשהו הבדל מהותי בין חוקי פטנטים בישראל לחוקי פטנטים בשאר העולם, לא צריך עניין בארצות הברית?
בהחלט יש. אם כי חוקי הפטנטים בכל העולם אפשר לומר, הם די דומים בבסיסם, אותן דרישות של חדשנות והתקדמות המצאתית. המבחנים המשפטיים הם מאוד דומים. בדרך כלל ההבדלים נוגעים לשאלה מה אפשר לפטנט ומה אי אפשר. הנה אנחנו בדיוק היום מדברים על תוכנה, זה התחום שבו באופן הכי בולט יש הבדלים קרדינליים בין המדינות. בעוד שבארצות הברית פעם איזשהו שופט פדרלי אמר שכל דבר תחת השמש שנעשה על ידי בני אדם אפשר להגן עליו בפטנט, באירופה למשל, על תוכנה, למרות שיונה להגדרה הזאת, כתוב במפורש, באמנה האירופית לפטנטים, אי אפשר לקבל פטנט על תוכנה. מתי כן אפשר שם? רק שזה תוכנה שהיא חלק מאיזושהי חומרה יהודית, זאת אומרת, פטנטים יותר חומרתיים, שיש בהם איזשהו רכיב תוכנתי, אפשר. המצב מאוד דומה בישראל, ביפן למשל קצת יותר קל לקבל פטנט על תוכנה, אבל עדיין זה התחום שיש בו הכי הרבה הבדלים בכל העולם.
אז בעצם למה? בגלל הסיבה שאמרת שזה כמו פרוזה?
נכון מאוד. לא איזושהי תפיסה אידיאולוגית, אם אני נותן את הפרשנות שלי. יש היום הרי כאלה שמתנגדים מאוד לפטנטים על תוכנה, כל איגוד התוכנה החופשית וכו'. זה לא העניין, אני חושב. העניין הוא שתוכנה זה דבר די חדש, המחוקקים בכל המדינות עדיין לא יודעים איך לאכול את זה, ואני חושב שייקח זמן עד שיכירו בזה שתוכנה זה פיתוח וטכנולוגיה, בדיוק כמו שהמכשיר הפיזי שהסמסונג פה שאתה מחזיק ביד הוא קשיר לפטנט, והכיסא שאנחנו יושבים עליו, אולי פה החומרים הם גם מתאימים לפטנט.
לא כמו באחד הפודקאסטים האחרונים ש... רן נפל בו מכיסא שנשבר.
אני צריך לבטל להם את הפטנט לדעתי, למי שייצר את הכיסא.
בכל מקרה...
פטנט לא בכך אומר הנדסה הטובה.
כן. כשאנחנו מדברים על פטנט בתוכנה, והיה לפני כמה שנים איזה סאגה של פול אלן, שטבע פחות או יותר את כל חברות האינטרנט הגדולות, על טבע זכויות יוצרים, על הרעיון של או הפרת פטנט על על הייפרלינק.
נכון, אתה בעצם מכוון לכל אותם מקרים שאנחנו שומעים עליהם, מקרים מאוד אבסורדיים שבהם מישהו כאילו הצליח לפטנט את הגלגל ועכשיו הולך ותובע את כל העולם ואשתו. זו אכן בעיה.
זה באמת היה ככה? הוא עשה פטנט?
זה לא מדויק. בדרך כלל בעיתונות הופכים את המקרים האלה להרבה יותר פיקנטיים. אתה לא באמת יכול לקבל פטנט על סתם על הייפרלינק. בדרך כלל דברים קצת יותר מתוחכמים. גם למשל פטנט הוואן קליק של אמזון, שאתה עושה קליק אחד וזה מסיים את ההזמנה, גם יש בו קצת יותר מורכבות מזה. בכל מקרה, אבל יש טענה שניתנת, ואני חושב שהיא נכונה, שיש בעיה במערכת הפטנטים. כמעט בכל המדינות ניתנים הרבה פטנטים שלא היו צריכים להינתן.
ואתה מדבר על תוכנה, שזה משהו שהוא חוצה גבולות?
זה משהו שהוא חוצה גבולות, הוא בכל התחומים.
Okay.
זה נובע מכל מיני סיבות בירוקרטיות. משרד הפטנטים, גוף ממשלתי, בכל מדינה ומדינה יש משרד פטנטים, ולפעמים התוצרים לא כל כך טובים.
כן.
אז אני שמח להגיד שפה בישראל יש לנו משרד פטנטים שזוכה לדירוגים מאוד גבוהים בעולם. סתם, okay. דרך אגב, גאווה ישראלית.
יפה. אז באמת אחת הטענות שנשמעו, אבל אני לא יודעת כמה מספרים מדויקים, אבל אחת הטענות שאני שמעתי היא שסף הוצאות של חברות תוכנה על... פטנטים, על הוצאת פטנטים, הגנה על פטנטים, קניית פטנטים וכולי, פחות או יותר משתווה לסך ההוצאות שלהם על פיתוח של תוכנה חדשה. אז אני לא יודע כמה מספרים אלה מדויקים, יכול להיות שיש פה כל מיני ספקולציות, אבל בכל מקרה נראה שבשנים האחרונות, לפחות לפי הכיסוי התקשורתי, באמת ההוצאות עלו ועלו, ובאמת יש שטוענים שזה לא, ללא הצדקה. ולכן יש תנועות חזקות של מתנגדים לפטנטים, בין אם זה תנועת הקוד החופשי שהם קיצוניים, ובין אם כאלה שאומרים שצריך לעשות איזשהו תיקון לחוקי הפטנטים במניח בארצות הברית, אבל זה כנראה יתקף גם לשאר העולם. אז לא יודע, אולי תוכל לתת ככה איזושהי אינטרפרטציה שלך למה הבעייתיות, איך אפשר לתקן את זה, או אולי איך אתה רואה את חוקי הפטנטים בעוד כ-5 שנים.
כן, תראה, קודם כל אנחנו הישראלים מאוד אוהבים תמיד לבדוק כמה כל דבר עולה לנו, ואם זה נראה לנו יותר מדי יקר, אנחנו מתרגזים. פטנטים, השאלה היא שצריכה להישאל היא מה זה נותן לך, והרבה פעמים, למרות שנכון, ההוצאה על פטנטים, במיוחד בחברות הייטק, טכנולוגיה שאין להם הרבה חוץ מהידע והקניין הרוחני, נכון, זו הוצאה גדולה, מצד שני כנראה שלא היו עושים את זה אם לא היה שם משהו, אם לא היו חושבים שיש איזשהו מכרה זהב או שזה כרטיס לוטו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, או איזשהו סוג של ביטוח, יש כל מיני דרכים להסתכל, אבל אנחנו רואים שגם חברות מצליחות יודעות להשתמש בפטנטים ולהפיק מהם תועלת תעשייתית, עסקית, וגם חברות, אגב, שקורסות, מצליחות להוציא מזה משהו, עיין ערך מודו, שמכרה את תיק הפטנטים שלה, שאגב, רובם היו בכלל פטנטים בתהליך, עוד לא קיבלו אישור, אבל הצליחו למכור אותו את התיק בפירוק ב-20 מיליון דולר לגוגל, וסכום הזה עלה בהרבה, אני מרשה לעצמי להניח על ההוצאה הממשית שלהם לגבי זה. כך שהתועלת היא קיימת. תראה, מה ניתן לעשות? קודם כל אני רוצה להגיד שכל הרעיונות של לבטל את הפטנטים, לבטל פטנטים על תוכנה, זה הצעה של לשפוך את המים עם התינוק. צריך לשאוף תמיד לשפר את הליך הבחינה, לוודא שפטנטים סופר רחבים שלא צריכים להתקבל לא יתקבלו. אגב, יש צד שני למטבע הזה, גם פטנטים טובים שהיו צריכים להתקבל לפעמים לא מתקבלים בגלל הבעייתיות הזאת בהליך הבחינה.
כן, עוד נושא שמתקשר זה כל נושא של, אני לא יודע, כנראה שגם הוא בישראל הוא קיים, אבל בארצות הברית זה זוכה לכותרות שזה טרולים של פטנטים. טרולים זה חברות, אני בטוח שאתה מכיר, אני רק אומר של המאזינים, חברות שקונות פטנטים, שבדרך כלל הם לא אלה שהמציאו את הפטנטים, הם קונות את הפטנטים, על מנת להשתמש בהם אחר כך לטבוע לפעמים בצדק ולפעמים שלא בצדק, מפתחים, חברות תוכנה וכולי, ומסתבר שלא רק שזה עסק שמגלגל מיליארדים, זה גם כנראה מסתמן כאפיק השקעה די טוב, וגם חברות גדולות משקיעות הן בקניית פטנטים או ממש בטרולים עצמם. עכשיו טרול כמובן שיש לזה איזשהו נופח שלילי, ואני מניח שלא כל המקרים כאלה, אבל כנראה שמה שמגיע לתקשורת זה המקרים הקיצוניים והשליליים. אז השאלה היא, האם פה לדעתך יש איזשהו עיוות של החוק, ואם כן, אז מהו ואיך אפשר לשפר אותו?
כן, תראה, אני חושב שהתופעה הזאת שאתה קורא לטרולים, בארצות הברית קוראים לזה ישות לא יצרנית.
כן.
זה משהו שבא ביחד עם מערכת הפטנטים. ברגע שאתה מאפשר לאדם ליצור איזשהו נכס על משהו שהוא המציא על הפטנט, אתה לא יכול למנוע ממנו להעביר את זה הלאה, למכור את זה למישהו שישתמש בזה. עכשיו, יש חשוב להגיד כן איזונים בחוק למקרים האלה. למשל, בעוד שחברה רגילה שמייצרת, ואותו מתחרה שמפר את הפטנט גם ממש פוגע ברווחיות שלה, יכולה גם לתבוע פיצויים וגם לבקש צו מניעה שמונע ממנו להמשיך, אותן חברות לא יצרניות לא יכולות לעשות את זה, הן לא יכולות לקבל צו מניעה. הן רק יכולות לקבל איזשהם פיצויים, שזה או סכום חד פעמי, או איזשהו אחוז תמלוגים מהמחירות. זה כבר איזשהו איזון שקיים. אבל כן, זו תופעה שקיימת, ואני לא חושב שהיא הולכת להיעלם. יש לא מעט חברות שעושות את זה, יש אפילו בתי מכירות פומביות שמתעסקים ממש במכירה פטנטית.
האם זה משהו להתגבר בחמש שנים האחרונות וזה רק נדמה לנו? תמיד זה היה באותה עוצמה?
זה רק נדמה לנו, כן. זה קיים הרבה מאוד שנים, כמובן בבירת הפטנטים שהיא ארצות הברית, אפשר ללכת אני חושב אפילו 100 שנה אחורה ולמצוא קייסים כאלה.
אז כשחברה ישראלית מפתחת תוכנה, אני מסתכל על האוטמן או כל חברה אחרת, כמובן שזה לא ייעוץ עסקי, זה רק כדי, זה לא סליחה לייעוץ משפטי, זה רק כדי לקבל איזשהו רקע. האם כדאי לך להסתכל על שוק הפטנטים הישראלי, האם על אמריקאי, האם על אמריקאי והאירופאי והיפני, זאת אומרת, איפה בכלל כדאי להתחיל?
אכן, אז קודם כל, ברגע שמדברים על חברת תוכנה, הדלת של כמה מדינות סגורה בפניכם, למשל אם זה תוכנה נטו ואין לכם איזשהו חיבור לחומרה מיוחדת, כנראה למשל שבכל מדינות האיחוד האירופי אתם לא תקבלו פטנט. פועל יוצא מזה, רוב חברות התוכנה הישראליות שהולכות להפיק הזה של פטנטים, בדרך כלל מסתפקות רק בפטנט אמריקאי. זה נשמע אולי קצת, רק חלק קטן מהעולם, אבל בינינו זו עדיין היום מעצמה הכי חזקה מבחינה טכנולוגית.
אבל גם צרכנית.
אכן, ואם יש לך פטנט אמריקאי, אתה בדרך כלל די מסודר, אתה יכול להגשים את רוב המטרות שיש מאחורי פטנט.
אוקיי, יש, כלומר, אוקיי, ואם חברה מפתחת תוכנה, נגיד, לשוק הסיני, אז כמובן שזה הגיוני מבחינת הלכת ולרשום משרד הפטנטים הסיני, או שזה לא כל כך עובד ככה?
אתה בהחלט יכול לבקש לרשום פטנט בכל מדינה. סין ספציפית לא כל כך קל לקבל פטנט על תוכנה. יש גם בעיות אכיפה קשות, עדיין זה בירת העתקות, אין מה לעשות. בדרך כלל, כמו שאמרתי, מתמקדים בארצות הברית.
אוקיי. המשרד שלכם עובד גם במשרד הפטנטים הישראלי וגם האמריקאי?
נכון, בדרך כלל בתחום הפטנטים, לכל עורך פטנטים במדינה, יש רשת של קשרים, עורכי פטנטים בכל מדינות העולם, שהם אלה שפועלים באותה מדינה ודואגים לאינטראקציה מול משרד הפטנטים.
שאלה על איפה פטנטים בתוכנה פוגשים את האופן סורס? יש בכלל אפשרות להתגונן כנגד העתקה אופן סורסית? יש את מי לתבוע באופן סורס וכולי, כאילו איך בכלל מתנהגים עם...
האמת שאלה תחומים שלא כל כך נפגשים. יש בחלק מרישיונות האופן סורס, אותם רישיונות מתחום זכויות היוצרים שאומרים למשתמש מה הוא יכול ומה הוא לא יכול לעשות עם הקוד. יש רישיונות שאומרים במפורש, אתה לא יכול לקבל פטנט על הקוד, או אם יש לך פטנט על הקוד הפתוח שלך, אתה מנוע מלתבוע את כל אלה שעושים לו שימוש תחת אותו רישיון. זאת אומרת, כן ניסו למנוע את הבעיה שמישהו אוחז בחבל משתי קצותיו, מצד אחד משחרר אופן סורס, מצד שני מחזיק פטנטים. אני חושב אבל שאתה התכוונת בשאלה גם לשאול, למשל, אם אני עכשיו מפתח תוכנה שיש בה הרבה רכיבי אופן סורס, האם אני בכלל יכול להיכנס למשחק הפטנטים? האם אני יכול להגן בפטנט על ההמצאה שלכאורה זה אופן סורס, זה פתוח?
לא, לא זאת הייתה השאלה, למרות שאם אני אענה על התשובה שלך, בסדר, העיפרון הוא לצורך העניין אופן סורס אחד, והמחק הוא אופן סורס אחר, וזה שאני מחבר את שניהם עדיין נותן לי זכות של קניין. אני לא יודע, נכון, תגיד אתה אם...
ויכול מאוד להיות גם שזה, שבעצם יצרת איזושהי המצאה שהיא קשירה לפטנט, שתוכל נכון. לקבל עליה פטנט.
כן.
בהחלט.
למרות שהיא משתמש ברכיבי אופן סורס, שאותם, או בעצם חובתי להוכיח שאותם, את אותו רכיב ספציפית, אני יכול גם להחליף באמצעות רכיב אחר שהוא לא אופן סורס או...
זה דווקא לא סוגיה שכל כך חשובה לתחום הפטנטים. צריך לזכור שפטנט, בסופו של דבר, זאת איזושהי זכות משפטית. בעצם זה שאתה יצרת פטנט, אתה עוד לא טבעת אף אחד, עוד לא עשית אותו שום דבר. אתה כרגע לא מפר זכויות, אז אתה עדיין לא צריך להתעודד עם השאלה הזאת, שאולי שאלה אתית קצת, של לקחתי אופן סורס, כוונת המשורר שם הייתה שהוא יהיה פתוח, אני לוקח ויוצר פה פטנט. צריך לזכור שבשלב הראשון של יצירת פטנט, עדיין לא עשית שום דבר שהוא לא בסדר. בעתיד, אם תרצה לאכוף את הפטנט, לתבוע צדדים שלישיים שמפרים, יכול להיות שאז תהיה סוגיה שאותם צדדים בעצם עשו איזשהו שימוש בתום לב באופן סורס, ולכן יש איזושהי בעיה לתבוע אותם.
השאלה שלי הייתה במקורה, אם אני פיתחתי תוכנה, ולצורך העניין יש לי פטנט עליה, ועכשיו קם גוף אופן סורס, והוא מממש, אפילו מפר את הפטנט שלי. איזה זכויות, או איזה כלים יש לי כדי להתמודד עם הדבר הזה?
כן, תראה, זה מקרה די פשוט. זה שהם שחררו את הקוד שהם פיתחו כאופן סורס, לא הופך אותם לחסינים מתביעה להפרת פטנט. במידה והפטנט הוא שלך, הרעיון הוא שלך, ומישהו ממש אותו באופן סורס, יש לך זכות פטנטית כנגדו לתבוע אותו ולמנוע ממנו מלהמשיך את זה. בדיוק כמו שהוא היה מפתח את התוכנה לא באופן סורס.
אוקיי, העניין הוא שאין פה, לדוגמה בהרבה פרויקטי אופן סורס, אין כוונה מסחרית, ולכן... אתה לא יכול להגיד שהוא פוגע בך מסחרית, כי הוא...
הוא יכול לפגוע בך מסחרית, אם הוא גונה בך נתח שוק.
כן, אבל הוא לא, זה לא שהוא...
הוא לא מתכוון להרוויח.
הוא לא מרוויח מזה, הוא פשוט...
כן, תראה, הנזק פה שאתה מתאר, זה באמת אובדן נתח שוק. אתה הפסדת מכל העניין הזה, שלא תסתכל על זה, נגרם לך נזק.
בוא נראה לצורך העניין את אורקל.
כן.
שאני מניח שהיו להם כמה פטנטים ש-MySQL או PostgreSQL הפרו.
אכן, בהרבה מקרים חברות כאלה בוחרות במודע שלא להשתמש בפטנטים, לא לתבוע.
לא לממש את
כל. לא לממש אותם, יש להם איזשהו אינטרס שהשוק הזה של קוד פתוח במוצר שלהם ימשיך להתקיים, ומחליטים להחזיר את הפטנטים הביתה, לא לטעון אותם במחסנית של האקדח.
מעניין אותי קצת לדבר על עבודה עם משלך. אז אתה אומר שאתה עורך דין פטנטים ועורך פטנטים, אז מה זה אומר? כלומר, אז מגיע מפתח תוכנה או חומרה, יצא לך דרך אגב לעבוד עם חומרה יותר בתוכנה?
בערך בחלקים שווים.
אוקיי, אז מגיע לך אחד ואומר, אוקיי, דביר, אני, יש לי פטנט. חשבתי על רעיון מבריק. מה קורה עכשיו? מה התהליך? כמה זמן לוקח? מה העבודה שלך? מה העבודה של המפתח? איך פחות או יותר האינטראקציה הזו עובדת? כן.
יש בגדול שלושה שלבים. השלב המקדמי, שבו אנחנו עושים איזשהו חיפוש, בדיקה, האם אפשר לקבל פטנט. השלב השני הוא כתיבה של בקשת הפטנט והרגשה שלה, והשלב השלישי והאחרון, שבדרך כלל לוקח זמן, יכול לקחת גם כמה שנים, זה השלב הבירוקרטי, שבו פקיד בוחן פטנטים באותה מדינה שבה הגשנו, מבצע את הבחינה. אני אספר בכמה מילים יותר על כל אחד מהשלבים. השלב הראשון, שלב החיפוש, הוא בעצם השלב הקריטי, עושים איזושהי בדיקת go no go. מבצעים חיפוש, הן חיפוש אינטרנטי רגיל שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, והן חיפוש במאגרי מידע שהרבה פעמים לא פתוחים לציבור, מאגרי פטנטים מכל העולם, בכל מיני שפות, מאגרים של מאמרים מדעיים, מאגר IEEE וכו' וכו', לראות באמת מה קיים.
כלומר, נחצים בין אם נרשם כל פטנט כזה או מאוד אומר, או בין אם זה איזשהו prior art שזה לא בכך פטנט, אבל כבר זה ידוע בעולם.
נכון מאוד. אכן, הגדרת הפרייר ארט היא באמת כל דבר שפורסם לציבור, ולצורך העניין, לא משנה...
ולא בהכרח נרשם עליו פטנט.
אכן, לא משנה לי אם זה פטנט שפורסם, פטנט במקרה הזה משמש בשבילי בדיוק כמו כתבה בעיתון או כתבה במגזין, מבחינה זה שהוא פרסום ומונע ממני לקבל על זה פטנט. ברגע שצלחנו את השלב הזה, אגב, זה לא משהו בינארי, זה לא go no go, אלא לפעמים זה איפשהו באמצע, אנחנו מוצאים דברים שהם דומים, לפעמים צריך לחשוב מחדש על הרעיון, טיפה לשנות את הקונספט, לעשות איזשהו design around.
וזה העבודה שבדרך כלל המשרד שלך עושה? עבודת המחקר הזו?
אכן, יש כל מיני תחומים לפעמים שמשתמשים במידענים, יש חברות שעוסקות בתחום, מידענים זה תחום עיסוקם ומומחיות שלהם לבצע שאילתות מאוד מורכבות כדי באמת לחפור במאגרי מידע אדירים.
אוקיי, ונניח שזה גו, או לפחות 50% גו?
אכן, ברגע שזה גו, מגיע שלב הכי אינטנסיבי, אני חושב, של עריכת כתיבת הבקשה לפטנט. אני מקבל חומר מהממציאים, החברה, חומר כתוב, אפיון של התוכנה, סרטוטים, דיאגרמות, פלוטשארטס וכו', ויוצר מהם את בקשת הפטנט, שזה איזשהו מסמך היברידי, משפטי, טכני. וברגע שהוא מוכן, כולם עברו עליו, כולם רוצים, אנחנו מגישים אותו. מגישים אותו במדינה או במדינות בהן החלטנו להתקדם. אם אנחנו מדברים על תחום התוכנה, זה בדרך כלל יהיה ארצות הברית. צריך עוד להחליט בשלב הזה אם זה בקשה מלאה, בקשת פרוויז'ונל, יש בקשת פטנט בינלאומית PCT, בתחום הזה של איפה להגיש ומתי, יש כל מיני אמנות בינלאומיות, וזה ממש נושא לשיחה בפני עצמו, יש הרבה משחקים בזה. אחרי שהגשנו בעצם נכנס השלב, שהוא בדרך כלל השלב הכי ארוך, שלב בחינת הפטנט. התיק מוקצה לאיזשהו בוחן במשרד הפטנטים, מצטרף לראש הערימה של הפטנטים שמתאימים לבחינה אצל אותו בוחן. אגב, בארצות הברית היום זה תור של סדר גודל של שנתיים ברוב התחומים, עד שהבוחן בכלל מסתכל על זה. ואז נתחיל להליך לבחינה, הוא בודק, האם אנחנו עומדים באותן דרישות חוקיות של חדשנות, התקדמות תוצאתית וכו'.
ובדיקת הפריור ארט היא נכון לאותו יום הגשת הפטנט, או ש... כעבור שנתיים אחרי שזה מגיע אליו?
לא, אז הפיור ארט הוא באמת, כמו שאמרת, נכון ליום הגשת הפטנט.
אוקיי, ואחר כך יש תקופה של כ-5 שנים של פנדינג, אם אני זוכר נכון?
סדר גודל, זה אם אתה הולך להליך רגיל, אבל מה שיפה שיש היום הליכים מזורזים, יש למשל לתוכנית ה-PPH, Patent Prosecution Highway, סדרה של הסכמים בין כל מיני מדינות שמאפשרים בחינה מזורזת, יש מדינות שאפשר לשלם בהם איזושהי אגרה ולקבל בחינה מזורזת, יש למשל את אנגליה, שאתה לא צריך לשלם בשום דבר מיוחד, אם אתה מבצע שם את ההגשה הראשונה, ככה מנסים למשור אותך, בצורה הזאת אתה יכול תוך 3-4 חודשים כבר לקבל תגובה ראשונה, זאת אומרת, זה נכון שאם אתה רוצה את המסלול ה-IT, או אם היית חי לפני 20-30 שנה, אז כן, זה איזה 5 שנים של פנדינג. היום יש דרכים לזרז את זה.
פנדינג זה למעשה, זה רק קושי של המערכת להתמודד, זה בעיית כוח אדם, זה לא איזשהו עניין חוקתי של צריך לחכות 5 שנים כדי לראות אם מישהו קופץ ואומר,
נכון מאוד, אם התיק שלך היה מונח עכשיו לשולחנו הריק של הבוחן, כנראה שתוך יום-יומיים כבר הייתה לך תשובה, זה הכל עניין של עומס. מה שיפה שבאמת היום כבר לא חייבים לחכות כל כך הרבה, ויודעים איך לעבוד עם המערכת ולזרז את הדברים, הרבה פעמים אפשר להשיג את הפטנט בתזמון יפה והרמוני גם עם הביזנס של החברה.
האם יש איזושהי חשיבות לתזמונים? כלומר, האם לפני האישור או לפני הבחינה יכול מישהו לקפוץ ולהגיד, יש לי בדיוק את הפטנט? כלומר, האם יש איזושהי חשיבות למי היה קודם? בשלבים של התהליך, האם ברגע שאושר הפטנט כבר זהו? אתה יודע, כמו שהקומר אמר, ידבר עכשיו או ישתוק לעד?
אוקיי, יש פה שתי סוגיות. א', האם במהלך הבחינה, או אפילו בשלב מאוחר יותר, נגיד 5 שנים אחרי שכבר יש לך אישור לפטנט, מישהו בא וחושף איזשהו prior art. Prior art, כוונה משהו פומבי שהיה ידוע, פשוט התפספס. במקרה הזה, כן, זה יכול להרוג לך את הפטנט. יכול להיות גם מצב של סכסוך בין מבקשים. כל מדינה יש לה את ההליך שלה לעניין הזה. יש לפעמים גם תחום זמן קבוע שבו אפשר לטעון טענה שזה שלי, זה לא שלו. אגב, לפני כמה חודשים השתנה החוק בארצות הברית, היה את America Invents Act, והם עברו ממערכת של first to invent ל-first to file. מה זה אומר? פעם באמת הפטנט היה מגיע למי שהמציא ראשון, זאת אומרת גם אם אני דביר הלכתי והגשתי בקשה לפטנט ומישהו בא והצליח להוכיח, הוא לא הגיש בקשה לפטנט, אבל הוא הצליח להוכיח עם המחברת מעבדה שלו, עם עדים שהיו לו, שהוא המציא את זה שנה לפניי, אז כן, הוא היה יכול למנוע ממני לקבל את הפטנט ואולי אפילו להעביר את הפטנט אליו. היום המערכת הזאת השתנתה, ארצות הברית ישרה קו עם העולם, והיום המרוץ הוא בעצם להגיש את הבקשה לרשם הפטנטי. מי שהגיש ראשון הוא זה שיקבל את הפטנט.
מה שמן הסתם מביא לפריחה בשוק אחרי הפטנטים.
לא בהכרח, כי מי שלקח את הנושא ברצינות והתכוון לרשום פטנט, בכל מקרה עשה את זה. אז אולי זה יזרז היום את ההחלטה שלו בכמה חודשים, פחות יתמהמה וילך יותר מהר לעורך פטנטים, אבל בסופו של דבר זה לא מכניס אנשים חדשים למשחק הזה.
או שמי שלא יכוון לרשום פטנט ואמר, אוקיי, אני תמיד יכול להוכיח שעשיתי אינבנשן, עכשיו ירוץ לרשום פטנט.
בתיאוריה כן, אבל אני חושב שמי שזה הגישה שלו היא של לא לרשום פטנט, ובעתיד אני אוכל איכשהו להיכנס, גישה די קשה, לפתוח בהליך כזה, זה סיפור מאוד מאוד רציני, אני לא חושב שיש אנשים שבאמת...
השאלה כמה אתה מעריך שהתקפו אותך, אתה מבין, אתה מעריך שאין בעיה, אז זאת אומרת, אוקיי, במידה ותהיה בעיה, אני אוכל להגיד שזה... אם אתה חי בעולם שאתה מעריך שכנראה תהיה בעיה, אז בכל מקרה אתה תרשום, נכון? אבל העניין הוא שעכשיו זה שולח הרבה אנשים שחושבים שאין בעיה, שולח אותם לרשום פטנטים. זה פשוט מוריד להם את...
אז אני חושב שזה מוביל לשאלה הבאה, ואני חושב שאנחנו כבר צריכים מאוד מעט לסיים. פרט לשיקולים של לרשום פטנט עולה כסף, וזה לוקח מזמן וכו', האם יש שיקולים נוספים שלא לרשום פטנט? כלומר, אם אני עכשיו עומד מול איזושהי המצאה לכאורה, פרט לשיקולי הכסף והזמן, האם יש שיקולים אחרים של, שיכולים לגרום לי שלא לרשום את הפטנט?
כן, בוודאי. יש למשל מוצרים ושירותים שאורך החיים שלהם, המתוכנן, הוא קצר מאוד. אם למשל היום אני הולך להוציא איזושהי אפליקציה לאייפון, שאני יודע שהיא כנראה תהיה להיט כמה חודשים, אולי אני אפילו אעשה כסף לא רע, אולי אני אתעשר אפילו, אבל בינינו, תוך שנה, שנתיים, גג, שלוש, הסיפור הזה ייגמר ויעברו לדבר הבא.
ברור.
פה באמת הפטנטים הם קליטים מדי.
כן, ברור.
אלא אם כן אתה...
יש סיבות נוספות, כלומר...
אלא אם כן אתה רוצה לדעת לפני זה שאתה לא דורך על פטנט של מישהו אחר, שיכול את כל העושר שלך מהדבר הזה לקחת. בזה שהוא יגיד לך...
זה נכון, אבל בעניין הזה אני חייב להגיד שקיימים היום כל כך הרבה פטנטים שנמצאים בתוקף. אם אתה תבדוק עכשיו כל המצאה והמצאה שלך, כל פיתוח, אתה תגלה שכנראה איזשהו צ'ופצ'יק ממנו דורך על פטנט X וצ'ופצ'יק אחר על פטנט Y. בדיוק, לכן בהרבה מקרים את הבדיקות האלה של האם אני מפר פטנט, לא עושים בשלבים מאוד מוקדמים, אין טעם, עושים אותם בשלבים שבאמת נכנסים לשוק חדש ובאמת גדלים, וזה מתחיל להיות מאוד חשוב גם הפוליטיקה, המשחק בתחום, לא לדרוך לאנשים גדולים מדי על קצות
אצבעות. אז מעבר לשיקול של האם באמת יש איזו תועלת, אם זה נניח מוצר לטווח קצר, או לחלופין שיקולים אידיאולוגיים שיכול להיות שיש לאנשים, זאת אומרת, אין בהם מוטיבציה של לא לרשום פטנט, כלומר חוץ מהעלות והזמן שזה לוקח. זה לא יכול למנוע ממני, אם רשמתי פטנט על X, זה לא יכול ממני לעשות Y בעתיד.
נכון מאוד, הכי גרוע, אם לא אהבת את הפטנט, אתה יכול תמיד לשים אותו במגירה.
אוקיי.
זו איזושהי פוליסת ביטוח, איזשהו נכס שיש לו ערך, אף אחד לא מכריח אותך כמובן להשתמש בו, אבל עצם הקיום שלו הוא שווה משהו.
אוקיי, בסדר. אז שאלות סיום?
רק אם זה לא שאלה ארוכה מדי, מה קורה בעולם של אינטרנט? אפליקציות אינטרנט, אני בעצם חושף איזשהו שירות, אף אחד לא יודע... שום דבר על הטכנולוגיה שרצה אצלי בשרתים. הוא לא יכול להוכיח שדרכתי לו על פטנט, והוא לא יכול, אני גם לא יכול לצבוע מישהו אחר על משהו שהוא מריץ אצלו בשרתים, כי הם לא חשופים.
נכון מאוד, אתה בעצם מדבר על מה שקוראים בעגה המשפטית קופסה שחורה. אי אפשר להוכיח מה קורה בפנים, ואז גם נשאלת השאלה, למשל, אם אתה יצאת עם השירות הזה ואתה נזכר אחרי שנה פתאום שאתה רוצה להגן עליו בפטנט, האם אתה יכול? האם זה נחשב פרסום לעולם מה שעשית או לא? בדרך כלל אגב המבחן פה הוא לא האם חשפת ממש את הקרביים של המערכת שלך, אלא האם הייתה פה הצעה למחירה או מחירה. ברגע שמחרת את השירות, אפילו שאתה מחביא חלק ממנו, בהרבה מקרים זה מצב שבו אתה לא יכול לקבל כבר פטנט.
שזה קצת מכניס את העולם הזה למצב של ביצה ותרנגולת, כי אתה מעוניין לרשום פטנט דווקא על הדברים שמצליחים, אבל אתה לא יודע אם זה
יצליח. אתה לא יודע מה הולך להצליח.
נכון, זה בדיוק תחום הפטנטים. כשאתה רושם את הפטנט, אתה הרבה לפני השלב שאתה יודע מה... מה יצא מזה. אבל אם לומר כמה מילים באמת על המצאות בתחום האינטרנט, לפני 3 שנים היה פסק דין של בית המשפט העליון בארצות הברית, לקייס קרובילסקי, שדייזי הזה את התחום הזה. זה היה פסק דין שבו נשאלה שאלה, האם אפשר לקבל פטנט על מה שנקרא שיטות עסקיות. שיטה עסקית זה בעצם דברים שהם לא ממש תוכנה, אולי הם נעזרים בתוכנה, אבל דברים כגון תכנוני מס, שיטות למסחר במניות, דברים מהסגנון הזה. ואם נרצה או לא נרצה, הרבה פעמים המצאות מתחום האינטרנט נכנסות לקטגוריה הזאת, בגלל שאין שם באמת פיתוח של תוכנה או טכנולוגיה חדשנית, זה משתמש בטכנולוגיה קיימת, אולי אפילו היה קיים אתר כזה בעבר למטרות אחרות, ואנחנו בעצם, עיקר החידוש שלנו הוא בתחום העסקי. ומה שקרה בארצות הברית לפני 3 שנים, שדי הוקשחו התנאים לקבל פטנטים על המצאות בתחומים האלה, בתחומי האינטרנט. חשוב להגיד שעדיין אפשר, החוק האמריקאי לא אוסר לקבל, פשוט צריך להתאמץ יותר, לדעת איך לעשות את זה. וכמו שאמרתי, גם לעשות השיקולים העסקיים, כדאי או לא, כי באמת הרבה פעמים המצאות בתחומים האלה, יש להם אורך חיים עסקי מאוד קצר, ואולי לא כדאי להיכנס למשחק הזה שנקרא פטנטים.
אוקיי, יופי, אז דביר, זה באמת היה מרתק, אנחנו חרגנו מהזמן, אבל אני חושב בצדק. תודה רבה שבאת.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.